חדשות. בעמוד ב' בהרצאה של הרב שילת, בסעיף ה', זה עניין הרביעי. רצוני לומר, הדרש שנמצא בתלמוד, אין לו לחשוב שמעלתו נמוכה ותועלתו מעטה. אין לו תכלית גדולה, זה מה שקוראים בו מן החידות הנפלאות והחמודות הפליליות. אפשר היה לחשוב שהגדה זה נועד כדי לשעשע את ההמון. כי ברור שהאגדה זה יותר מושך מאשר הלכה. כמו שחזרים מספרים, נכון, על אחד מהמוראים, אני זוכר שהגיע, אחד דרש בהלכה, אחד דרש באגדה, גם על האגדה. יש כאלה שאפילו אמרו שהאגדה, שונה להגיד, כלומר למשוך משהו, שכאילו שהאגדה זה דבר שהוא מושך, או אגדה זה מאגד את כל המשך. זה כאילו יש כאלה שאפילו אמרו שזה אפילו כלול בתוך השם הזה של, 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 של אגדה. אבל יכול מכאן, הצד הזה של הדרש, הוא תמיד יש פה משהו שהוא, הדרש, הדרש האגדה, הדרש ההלכה. יש פה משהו שהוא מושך, אפשר לחשוב, בדיוק, זה הקטע. זה שהוא קוסם והוא נוצץ, מבחינת לא כל נוצץ זהב, אתה אומר את זה, אבל אתה אומר דברים, ולא באמת אמרת משהו ברור, וזה אדם של למשוך, יותר כדי לעורר אנשים, אבל הדברים נמצא במקום אחר. אפשר לחשוב שזה המטרה של דרשות. הרב וינר יש לו איזה סגנון כזה, הוא לא אמר את הבידוי, הפוגה קומית, אבל הוא התכוון בעצם להקשר הזאת. אתה יכול להגיד איזה הפוגה כזאת, די, היה כזה, היה כבד, יאללה, קצת אגדת עוד. מי שלומד אף יומים מכיר את התחושה הזאת, לפעמים אתה כזה, אתה אומר, יאללה, קדימה, אופי, אגדת. ואז שיש רבוכתה של האגדות, אבל אתה אומר, רגע, שנייה, זה כבר מתחיל להיות קצת קשה כבר הסיבור הזה, שנייה, צריך קצת הפוגה גם מהאגדה. אבל זה בקיצור, זה אפשר להבין ככה את מושג הדרש, והרמב"ם מאוד, מאוד לא מקבל את זה. אני אומר, יש לו תכלית גדולה של מחידות ודברים נפלאים בגדות האלה. לפי שדן הדרשות, אם יובן בהם עיון פנימי, יובן מהן מן הטוב הגמור, מה שאין למעלה ממנו, ויגלה מהן מן העניינים האלוהיים והמיתות העניינים, כל מה שלא רצו לגלותו אנשי החוכמה, וכל מה שכאילו בפילוסופים דורות. אני חש שהרמב"ם פה עשה קצת עקיצה. מה זה חש? זה נראה לי כמו עקיצה, מה שעשה הרמב"ם פה. בעצם הוא אמר, אז מה יש פה מדרשים האלה? אז למה אתם לא רואים את הדברים מפורש? לא, הם הסתירו פה. אוקיי, זה מובן. תראו, נסח את זה, זה בעמוד נון ב'. יגלה שכבר שם יש את כל מה שאנשי חוכמה לא רצו לגלות, כמו שהפילוסופים ניסו, כאילו, ולא הצליחו אף פעם להשיג. זה אומר, אתה יודע לך, פה חכמים אמרו, כמו פה הוא אומר, אל תשים את חז"ל ואת הפילוסופים באותו מקום, כשחז"ל דיברו פה בדברים האלה, הם דיברו עומקים שהפילוסופים מאוד רוצים להגיע לזה, אבל לא יכולים להגיע לדברים האלה, כי אין להם את התורה הקדושה. אתה יכול להגיע לדברים העמוקים האלו. אז כאילו קצת הוא מסגדן אותם בזה לעומת זה, ונזכור שאחר כל הדברים האלו, זה נראה שהרמב"ם הוא לא אומר שרואים את עצמם מחויבים לאגדות של חז"ל. אבל בכל מקרה הוא אומר, ודאי שיש פה דברים גדולים, אם הוא לא יסכים, הוא לא יסכים. אבל זה אצלו ודאי כדבר גדול. אני אומר את זה שלא יותר שהוא מסכים, בזמן חורף היה איזשהו שיעור התוועדות כפרנית, מה שהייתי אומר, שההתוועדות קרה, של כל מיני ליקול של דברים הראשונים שהם קשים קצת לעיכול. אחד מזה שהרמב"ם, לא, אפשר לראות במורה נבוכים לפחות שהוא, אחד מהמקומות, הוא לא מקבל מדרש, פשוט דוחה אותו, וכשהוא אומר, זה כן, זה מתאים לדעת אפלטון, זה לא דעת התורה שלנו, כשאתה מחבר את הרמזות שלו פה ופה, ככה משתמע שהוא לא קיבל את המדרש הזה, פשוט חלק על המדרש הזה.
אבל אם זה תורה ואם זה קודש, איך באמת אפשר לחלוק על זה וככה?
כי גם בזה יש דעות.
אתה יכול לחלוק. של פרשנות של
האגדה. כן, כן, הוא אומר, זה פרשנות של האגדה. הוא אומר, זה אמונית כפי שהם תופסים, אני לא מקבל איזה אמונית. הרמב"ם לא סבר שהוא מחויב אליהם בזה. ואם תביט בו כפשוטו, תראה בו מהריחוק מן השכל מה שנאמר ממנו. כן, אם תסתכל על פשט המדרש, זה יראה לך כמו זה דבר תלוש, ובלשון המודרנית, הזוי. ככה זה יראה. באומנם, עשו את זה עניינים נפלאים, בכוונה. מי שניסח את זה, בכוונה ניסח את זה ככה. למה? יכולנו להפרות, רעיוני הלומדים. וקודם להגיד את זה, ושעיניים שלך נדלקות, כן? דבר ראשון, שיהיה לך מעניין. שיהיה לך משהו תוסס שם, תגיד, וואו, מה זה הניסוח הזה? זה מעניין אותך. קודם רטורית. ועוד, לסנבר עיני השכלים, שלא יראו ליבותיהם לעולם, ואילו הוצאו לפעמים המיטות, היו שרים מהן לפי חסרון טבעיהם, אשר בקיוצא בהן יאמרו, הם מגלים להם את הסוד, לפי שלא נשלמו שכלם עד שקבלו המיטות כמו שהם, החכמים עליהם השלום, היו חוסכים קצתם מקצתם סודות החוכמה. חוסכים כאילו, לא חושפים. כלומר, סנדבר, כלומר להגיד, הנה, זה הדרך שלנו להעיף מפה את מי שלא מתאים לזה. כלומר, אתה צריך להתאמץ. הייתי אומר, זה הגרסה של הראשונים, למה שהקוצקר יגיד בסגנון שלו, נכון? באותו יום סילקו לשומר הפתח, מה זה שומר הפתח, נכון רבן גמליאל, שהיה מבחין בין מי שאין תוכו כברו, היה כאילו נותן לו להיכנס, ומי שתוכו כברו, כן, היה נכנס. בכל זה הגמרא אומרת. ואז השאלה שהקוץ קרשה, אז איזה שומר פתח עדיין הכי מי שאין תוכו כברו, ומי שתוכו כברו? אם אני אוסיף את השאלה. בדיוק זה הקטע, מי שאין תוכו כברו יודע לזייף את זה. אתה יכול להגיד, מישהו זבל של בן אדם במקום אחד, הוא מסרק אותה צדיק, ואז כולם יודעים שהוא שקרן. אוקיי, אבל זה שקרן גרוע. שקרן טוב זה מישהו ש... זה קצת מאתגר, זה לא... אז מישהו שקרן טוב, איזה שומר הפתח יודע להבחין? והקוץ קרוע, גם לא כתוב מי זה שומר הפתח הזה. אני רק רוצה להזכיר, נכון, מה זה שומר הפתח? זה לא היה בן אדם. שומר הפתח זה אומר, היה שומר לפתח, כלומר היה מנעול. היה מנעול בכניסה, כאילו בשער, הכניסה לבית המדרש, היה מנעול, וזהו, ולא שום שומר לשם. ומי שרצה להיכנס, היה מטפס מעל הגדר, זה היה הקטע. וזה היה בוחן, אם תוכו רק עברו, אין תוכו כברו. עד כמה אתה באמת רוצה את זה? כלומר, באופן רגיל, אומרים לך, לא, לא, סגור פה, אין פה כלום. אז מתי אתה מתאמץ, ומחפש ועולה מעל, קצת כמו הלל, נכון, שעלה, וזה. כלומר, אתה היית מתאמץ, זה הייתה הדרך שלך בעצם להוכיח. כמובן שזה יכול להוכיח שאתה חרוץ, זה יכול להוכיח שאתה בעל תושייה, זה יכול להוכיח שאתה סקרן ללמוד, אולי זה לא מוכיח שאתה צדיק. בסדר, כנראה בהקשרים של תורה, כי אתה לא באמת מרוויח מלמוד תורה בסוף, אם בכל זאת אתה מוכן להתאמץ כל כך הרבה, סימן שמעלתך הגדולה. אז אני אדבר קצת כמו הדבר הזה, ככה זה גם פה. בסדר, עכשיו בסגנון של הראשונים, לא בסגנון של החזון של הקוסגר, של הראשונים, אגדות מנוסחות בסגנון של מסנברות. כלומר, נגיד, אין פה כלום, זה חושך, הדבר הזה. מצוין, טוב שזה נרגע. חום, באמת, זה מוזר. בוא נמשיך הלאה. אולי אתה לא ראוי להיות נסע של הרעיון האמוני הזה. אז עדיף שאתה לא תתעסק בו. תפשיר להתעסק בדברים אחרים, אל תתעסק בדברים האלה. תתעסק בדברים אחרים. גם בדברים אחרים בתוך תורה. אתה אולי לא ראוי לשמוע דברי אמונה, כי איך אתה יודע מה אתה תעשה איתם. ובסוף האמונה מעצבת את האיש המקיים את ההלכה. אז היא... ההלכות יכולות להתקיים על ידי כולם, אבל מה הרעיון שבהם? זה מאוד משנה. כמובן שרעיון בלי הלכה הוא כאילו, לחיות עולם רעיוני בלי עולם הלכתי הוא גם כן לא רלוונטי. אבל זה נקודה חריפה פה שרמה אומר. אז לא גם אם אתה עשות, טוב, החכמים עליהם השלום היו חוסרים. כן? גם דונות החכמים גילו אחד לשני עד הסוף. והיו אומרים, משאירים את זה לעוד מחשבה. וידך זה לגמור כזה. וכבר סיפרו, כי איש מן החכמים התחבר לאנשים שהיו בקיאים בחוכמה נעשה בראשית, והיה הוא בקיא בחוכמה נעשה מרכבה. אמר להם, ביזנס. למדו לי מעשה בראשית, אמרו לכם מעשה מרכבה. דיל? דיל. ונענו לו, וכאשר למדו מעשה בראשית, נמנע מלמדה מעשה מרכבה. אמר להם, אתם הראשונים? ולא קיים את חלקו. וואו, הוא לא עשה זה. חלילה לצרות העין מתוך החוכמה. רצינו להיות למעלה. זה פשיטה, הואיל ואלו המלדות מגונות באחד מהטיפשים, כמו שגם השם. המסד נשרה עצמו ראו לקבל מה שאצלם, ולא ראה את המורים לקבל מה שאצלו. כשהוא קלט את זה בלימוד, הוא כנראה הבין שהם אומרים, אבל הם לא מבינים את מה שהם אומרים. ונגיד להם את הדברים שאני יודע לומר, זה לא ראוי לעשות, זה לא ראוי להם. טוב, והביא ראייה על זה, העניין במאמר שלמה, דבש וחלב תחת השונה. חלקה שבועות, מסד השני ברח, כן, דבש וחלב. פרשו זה עליהם השלום, כאילו זה נכון חלב, גימרת לי 40, שמחלה חלב בשבועות, 40 יום, קבלת את זה. פרשו זה עליהם השלום ואמרו שעניין זה הדבר, כי הדברים הערבים אשר תתענג בהם הנפש, כי תתענג חושתם בדבש וחלב, צריך שלא יאמרו, ולא יצאו מן לשון כלל. והוא אמרו עליו השלום, תחת לשונך. בסגנון, אני לא יודע אם זה מודרני, אבל אני לא יודע, שוב, אולי קולינרית אתם יודעים, אני מכיר, אני אומר על עצמי, בסדר? לא זה. כשיש שוקולד שאני רוצה ליהנות ממנו לאורך זמן, שוקולד שאתה לא רוצה רק ללעוס אותו וזהו. זה להפיק את המרב עם השם שיש ממנו. מדביקים אותו ללמעלה של הפה, ככה אתה לחך כזה שם פה למעלה, אז אתה יכול לאורך זמן ליהנות ממנו ככה ב... אז אני לא מכיר תחת הלשון, מכיר בלמעלה של הפה, אבל העיקרון מובן, שכנראה, יש לך משהו טוב, שמור אותו, תתענג עליו לאט לאט, זה עצמו חלק מהכיף שיש בו. ואני מבחינת למה כיף, כי זה עונג, זה עונג מסוים, שאתה עכשיו לא עונג כי אחים לא יודעים, כי אתה יכול למצות אותו, ואתה לא צריך להציג אותו. אחד מהדברים שהם בעיניי, בהערה תרבותית עכשיו אני אומר, כללית, אני מרחם על אנשים שמוצאים, ודאי דברים בקדושה, ש... יוטיוב זה מקום שיש בו סרטונים, אבל אני מאוד מבין ויותר מזדהה עם מי שמוצא לי סרטונים שיש בהם רק איזושהי תמונה אחת או רק את המילים ולא עם סרטון שרואים אנשים, כי לעולם כשמסריטים אותך על משהו שאתה יודע שההמונים הולכים לראות אותו, מתחיל להתערב שם עוד כל מיני דברים שהם לא... שאתה תגיד, זה, לא הכל זה תמיד עד הסוף אמת. כן, אבל כשאתה רוצה למסור מסר של קודש, זה לפעמים... זה ניסיון קשה לעמוד בו, זה לא פשוט. זאת אומרת שכשאתה יודע שדברים עכשיו לא יוצאים החוץ, לפחות לא באופן חיצוני, אתה פנוי להיות פנימי איתם. ודברים דברי קדושה הם צריכים דבר כזה, להיות כמה שיותר פנימי ואמיתי איתם. לא להערב שם מה שאפשר, שוב, מה שאפשר. אם בסוף נגזרה גזרה וצריך לעשות גם דברים אחרים, אז רואים איך עושים זה הכי טוב. אבל יש כאלה גם שהם צדיקים, שבאמת זה לא משנה להם, בסדר, רואים אותם, וזה לא, אצלם זה לא משנה כלום, זה דבר אדיר. לפי שאלו העניינים, אין מה שילמדו ויורו אותם בישיבות החוכמה, לרמזו בהם בספרים, רמזים נסתרים, וכאשר יגלה השם המסווה, יגלה השם המסווה מלב מי שירצה, אחרי יתנדו בחוכמות, יביא ממנו לפי הרסיך לו. כן, אבא פה גם אומר, זה לא דברים רק שאדם משיג לבד, אדם מתחיל להשיג, וזה כשהוא עוזר לו גם להבין. חשוב לראות, זה הרמב"ם אומר דברים כאלה. אז לא תאמרו רב נחמן אמר זה, זה אוריאל, רבא גם אמר זה. גם הרבא מכיר בזה שלא הכל, רבא אמר זה על נבואה, אבל זה שהוא אומר זה על חוכמה, נבואה מה זה רבא, במורה נבוכים שהוא מתאר את תהליך הנבואה, אז הוא מתאר דברים שאנשים צריכים לעשות, ואז הוא אומר, ותדע לך שאדם יכול לעבור את כל ההכשרות להיות נביא, ובסוף הוא לא יקבל נבואה, למה? פשוט יש מקום לא החליט שהוא יקבל, או החליט שהוא לא יקבל. הדוגמה הטרגית שאומר זה ברוך בן אריה, תלמידו של ירמיה הנביא, שירמיה כאילו מנחם אותו, והרמב"ם מפרש כאילו גם כל הנחמה הזו שם, זה על זה שהוא עשה הכל, הוא היה ראוי לנבואה. כאילו, אני לא רוצה לנבא אותך. לא, אתה תהיה הרושם, אתה תהיה הרושם של ירמיה הנביא, מה שהוא אומר, ואתה לא תקבל נבואה. הרמב"ם אומר כאילו, זה בעצם לא מתמטיקה שמחייבת את הקדוש ברוך הוא להשרות עליך שכינה. הוא לא ישרה עליך שכינה אם אתה לא ראוי, אבל גם אם אתה ראוי, לא טוב שישרה עליך שכינה. זה כאילו שתנאי מחייב, תנאי מקדים, אבל הוא לא יוצר. נכון. אז הרמב"ם אומר בו נבוכים את זה על נבואה. אילו אני הייתי נדרש לומר מה יגיד הרמב"ם על החוכמה, הייתי אומר בסדר, בנבואה זה קרה, בחוכמה. בסדר, מה שנולדת, נולדת, אם אין לך יכולת תפיסה, בסדר, אוקיי, אבל אם יש לך יכולת תפיסה, זהו, תלוי בך מה שתשיג. ניכר פה במה שהרמב"ם אומר, לא, הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לך גם בחלק מהדברים, כלומר אתה ודאי צריך להתקדם הרבה לזה, לא איזה פתאום הקדוש ברוך הוא עושה עבודה, ואז הקדוש ברוך הוא מתישהו גם מסיר את המסווה שתוכל גם להבין יותר לעומק. אבל זה כן, יש פה עזר, בקיצור, יש עזר אלוהי.
זה במציאות, זה לא סותר שגחות, זה בא לגמרי.
סותר את? שגחות. לא, אתה ראוי, זה כשבור אומר, אתה ראוי, אני רוצה לעזור לך. כמו שכשבור עוזר לצדיקים, למה?
זה לא מעריך את ציבורה יחסית לפי הרמב"ם?
לא, לא, לא. גם צדיקים צריכים לדבוק בו, כשלא המצוות ראויים לזה. לדבוק בו זה לא רק שמקיים מצווה, זה להיות ראויים. אז הנה פה, מי שראוי, כשבור אומר, נגלה לך עוד בסתרי החוכמה, בסתרי האמונה. לא יודע איך זה, יש מי שיגיד שזה מייאש אותו, כי ברגע אני צריך לחכות שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, אז כאילו, אז אף לא יעזור מה שאני אעשה, אני מבין הפוך, שזה. כי תראה איזה יופי, יש לך תחום שאתה יכול לעשות אותו, ויש דברים שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, תראה, הוא איתך בזה, בבחינת ברוך המלמד תורה למו ישראל, ככה רב עמיטל היה אומר, שקדוש ברוך הוא נמצא, מלמד אותנו תורה, קדוש ברוך הוא נמצא, אנחנו לא רק לומדים תורה, הוא גם מלמד אותנו תורה, זה פשיטה. טוב, ואין האדם, אם החוכמה השתלות בדרישה, ללכת ליבו להשם, להתפלל ולהתחנן אליו, אה, הנה, פה הוא מרחיב, הוא שכחתי את הגלוזות. להתפלל ולהתחנן אליו שיבוננהו וישירהו ויגלה לו סודות הגנוזים הכתובים, כמו שמצאנו דוד עליו השלום עשה, כן, הוא אומרו, גל עיניי ואבית נפלאות מתורתך. וכאשר יגלה השם מהם לאדם מה שיגלה, יעלים הם, כמו שאמרנו, וירמוז בהם בדבר, יהיה זה מי ששלם שכלו והתאמתה מומחיותו, כמו שבערו ובררו במעשיות רבות בתלמוד. כלומר, כשהוא יכול לגלות, ואז גם להעלים אחר כך. זה לא מחייב שאם פעם אחת הוא גילה, הוא ימשיך לגלות. אני חושב שזה אחד הכוונות שלה לכוון, בפירוש של אל תשליכם לפניך ורוח קדשך אל תיקח ממני, בפסוק שדוד אמר, שבתפילה, כל הדעות נראו את זה בלשון רבים, אל תשליכם לפניך ורוח קדשך אל תיקח ממנו, נכון? אל תיקח רוח הקודש, אני לא זכיתי לנבואה. גילה לכל אחד מאיתנו כל מיני דברים בתורה, אני מניח שכל אחד חווה את זה באיזושהי סוגיה, שאלו פתאום איזה משהו שהוא, פתאום איזה משהו שהוא הבין, ואומר, כאילו, איך הגעתי לזה? לא באופן ליניארי ברור, כאילו, אלף הוביל לבית, בית הגיע והבנתי את זה. פתאום היה לי איזושהי הברקה. קדוש ברוך הוא, כל אחד מאיתנו, או פתאום איזושהי תחושה שרצית לקיים איזושהי מצווה, ואתה לא יודע להצביע, למה היום פתאום היה לי כזאת תחושה טובה ומוחין דגדלות ורגשות טובים שאני רוצה לקיים מצוות, ואני יותר סבלן היום. בדרך כלל אין לי כוח לבן אדם הזה, אני רואה אותו, הוא מעלה לי את הסעיף, לא יודע אם אתם מכירים אנשים כאלה, שמעלים לכם את הסעיף, אבל יש אנשים כאלה שמכירים אנשים שמעלים לי את הסעיף, ובדיום היום יש לי סבלנות לבן אדם הזה, לא יודע איך זה קרה, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לך, אתה לך איזשהו סיוע, ברור זה גם מופיע בדרך פסיכולוגית, אבל הוא עוזר לך, כי זה לא משהו שעשית בעמל, אז כל מי שזכה לזה משהו, אני חושב שזו בחינה של רוח הקודש, יש מה לומר עליה, רוח הקודשך אל תיקח מאיתנו, תן מדרגות הרוחניות שנתת לנו, אל תיקח אותם איתנו. ויש לזה גם בנועם המלך, הוא גם מרחיב את זה הרבה יותר אפילו, הוא אומר זה יותר חריף ממה שאמרתי עכשיו. אבל זה מופיע, זה גם בנועם המלך. טוב. אבל כן, אין ראוי לי יש חכם לגלות מה שידע מן הסודות, אלא למישהו למעלה ממנו, או כמותו. איפה שיצא את זה לפני שחל, אם לא יגנהו בפניו, כלומר, תגיד דברי סוד, או שהשחל יגנה אותך, הרי לא יתבו בעיניו דבריו. לפי כך אמר החכם, באוזני כסיר אל תדבר, כי אבוז לשכל מלך. אבוז לשכל מלך, לא קובן. ועוד, שלימוד להמון, אי אפשר שיהיה בדרך החידה והמשל, זה שיכלול אנשים ונערים הצעירים, עד שיש לימוד שחלים, יוודאו ענייני אותם המשלים. וזה עניין רמז שלמה באומרו, להבין משל המליצה דברי חכמים וחידותם. בני אלו הסיבות, שמו חכמים עליהם השלום דבריהם באלוהיות, זה אחר רמז. למה כתוב ברמז? כי זה לא ראוי לכולם לדעת ולהבין, ואם אתה רוצה לדבר אל ההמון דברים שהם קשים להבנה, אתה צריך להלביש. אתה צריך לתת משלים, אתה צריך לתת הסברות יותר רחוקות, יותר מהעולם שלהם. שימו לב, התנועה היא כבר כלפי מטה. אתה צריך להיכנס לעולם המושגים שלהם, לסלנג שלהם, ולהשתמש בעולם שלהם. זה כבר סוג של ירידה של הרעיון הגדול שאתה רוצה להגיד אותו. אז לא צריך להגיד בפני כסיל. מה יגיד הרמב״ם על ביטוי שהוא לא כתוב בתנ״ך, אבל מה יגיד הרמב״ם על ביטוי ניכרים דברי אמת, או דברים היוצאים מן הלב, נכנסים מן הלב? כנראה רבא אומר, זה לא נכון בכל, אתה יכול להגיד את האמת הכי גדולה, ואם אדם הוא טיפש, הוא לא יבין אותה. אני אומר את זה כדי להגיד שהצד של, מה נגיד, בוא נגיד, בשנת האש, לא, הרבה מאוד על כשאתה בדיון עם אנשים, ואת האמת, וייתכן שאתה תאמר אמת, והצד השני פשוט להבין אותך, כי הוא טיפש.
נתן לי את הרב קשה לבן אדם לשנות הדעות שלו, זה... כאילו זה טבעי בסוף, זה לוקח זמן להקל את הדברים האלה.
אבל אתה יכול לומר שאם אמרתי משהו, הצד השני בכלל לא קיבל את דבריי, אולי אני טועה במשהו. יכול להגיד לך רמב"ם, וזה לא. אמרת את כל האמת, הכל מצוין. הוא טיפש, לכן הוא לא מבין אותך. אתה לא צריך לשנות כלום, כלום. עדיף שלא תדבר איתו. זה לא כי יש משהו לא טוב אצלך, זה כי הוא טיפש. הוא לא ראוי להבין את הדברים שאתה אומר, אתה אומר דברים עמוקים, הוא לא תקולט אותם. לא, אם הוא לא קיבל את דבריי, סימן ש... עכשיו, הרמב"ם מציג את זה. האם יש בזה מחלוקת בין הרב קוק לבין הרמב״ם? האם יש בזה הבדל בזמנים? אני חושב שיש מקום לעיון בזה. אני חושב שגם בתוך בתי המדרש שלומדים את הרב קוק, לא כולם יגידו את אותה מסקנה בזה. אני חושב שחשוב להכיר גם את הכיוון הזה. שייתכן שזה שאני לא מקבל את דבריי, לא כי הוא אוחז בנקודת אמת, לא, יש מצב שהוא פשוט טיפש. יש מצב שהוא טיפש, לכן הוא לא מבין אותי. שלמה המלך אמר, באוזני כסיל אל תדבר, כי אבוז לשכל מלך. תכן. אז אני כן, פטור בלא כלום אי אפשר. את הנקודה שאני אומר, אתם מבינים, נכון? צריך להסביר את הפלונטר שיש פה לכאורה, נכון?
כן, אבל הרב, כאילו, בן אדם שהרב אומר טיפש, כי הוא הכוונה לחוסר הבנה, כי אם זה חוסר הבנה, אתה יראה את עיניו, תעבוד על זה, כאילו, תתאמץ בשביל להסביר לו.
כן. אני חושב שזה, קרוב מה שאתה אומר עכשיו, חוץ מתאיר את עיניו, אני חושב שזה הבדל, שכן אנחנו נאמר על עליית הדורות. הסבר. רוב האנשים ש... יש ויכוחים אידיאולוגיים איתם, זה לא אנשים טיפשים. הרבה מזה אנשים חכמים עם חוכמה שאתה אומר, מה, אבל איך אתה לא רואה אמיתות אחרות בסיסיות? זה לא, בדרך כלל זה לא אדם טיפש. אתה יכול לבדוק את זה מוזיקלית, אתה יכול לבדוק את זה מתמטית, אתה יכול לבדוק את זה בידע כללי. יש הרבה דרכים לראות חוכמה של אדם. זה נכון שאין רק חוכמה אחת, יש הרבה חוכמות. בעיה. יש הרבה אנשים שמאוד רגישים כלפי הזולת. הם בעלי אידיאולוגיה. כלומר, מי זה הטיפש שהרמב״ם דיבר עליו? מי הטיפש ששלמה המלך דיבר עליו? להבנתי. זה מה שחזל כינו אותם עמי הארץ ברוב המקומות. זה אנשים אגסים שהם חשודים ברצח והם חשודים בעוד דברים נוראים אחרים. נכון שמכה אשתו ובועה, נכון, מה ארי דורס, נכון, אז זה הביטוי שעם הארץ מכה את אשתו ובועל אותה. זה התיאור החברתי לטיפשים המדוברים, אני חושב של שלמה המלך ושל חזל, ושגם הרמב״ם ראה לנגד עיניו. מה זה הטיפשים המדוברים? האם זה הטיפשים שמדובר היום שלא מסכים עם הדעות שלך? אני חושב שזה כבר לא ככה. שוב, ברוב. אבל אני חושב שלכן זה, כלומר, אני חושב שדברי הרמב״ם באמת עדיין. יש מצב שלא שומע לך הוא טיפש. עכשיו צריך לדבר למי שמולך הוא טיפש. אם יש לך סיבה לחשוב שמדובר על אדם שיש בו חוכמה, עכשיו צריך לחשוב, רגע, אוקיי, מה, עכשיו נכון, יש צד של קיבעון ועוד אחר, אבל עכשיו זה דיון אחר, אבל לשלוף את זה, כן, לא שמעתי כי הוא טיפש. אולי? אולי הוא לא טיפש, אבל זה מצריך יושרה אינטלקטואלית פה. האם הוא טיפש או לא טיפש, אדם הזה פה? או יושרה חברתית, תיאולוגית, אני חושב, אולי גם כן, אבל בוא נגיד, האם זה טיפש או לא טיפש משמולי? אז לעתיד זה לא חייב לסתור את דברים. אבל כן כדאי להכיר את זה, שייתכן שפעמים דברים לא מתקבלים, פשוט כדבר עם טיפש. יכול להיות. יכול להיות. הלוואי שאנחנו לא נהיה טיפשים האלה גם כן. לפיכך, ראוי לאדם, אם יבוא לידו מדבריהם עניין שירחיקם השכל לפי מחשבתו, כלומר, אם אדם פוגש דברים בחזל, שהשכל שלו אומר, וואי, אנחנו נקבל את זה. שלא ייחס החסרון לאותם הדברים, אלא ייחס החסרון לשכלו. קיצור, לא באובייקטיבי, בסובייקטיבי, שלא אגיד, אני, לי יש בעיה, שאני לא מצליח להבין את זה. ואשר יראה משל ממשלם שפשוטו רחוק מאוד משכלו, יראו לו להצטער מאוד על שכלו, שלא הבין הכוונה, עד שנעשו אצלו אמיתות רחוקות, בתכלית הריחוק. שיצטער, אז זה שהוא לא מבין. כי לשכלים יתרון זה על זה, כי יתרון המזגים, תכונות, אופי. כמו שמזג איש אחד יותר טוב, יותר קרוב אל היושר ממזג איש אחר. כי אני השכל איש אחד יותר שלם ויותר מלא משכל איש אחר. ואין ספק כי אין שכל מי שידע דבר נכבד, כי השכל מי ששכל אותו הדבר. לפי שאחד שכל בפועל, ואחר שכל בכוח. בכוח. וכן, יש דברים שהם אצל אנשים מסוימים בתכלית האמת והביאור, וצריכים בגדר הנמנע לפי ערך המעלה וחוכמה. יש רגל של משהו זה ברור לך, אני אומר, לא יכול להיות הדבר הזה. וההבדל ביניהם זה לא תפיסת עולם, אלא חכם מול לא חכם. זה ההבדל ביניהם. ואני אתן לך בזה משל מבואר, והוא. נניח שאמרנו לאיש מאנשי חוכמה ברפואה ובחשבון ובחיבור הניגונים, אם תרצו חיבור הניגונים, בקי בטבעיות, חריף השכל, טוב הטבע, הוא ערום בחוכמת ההנדסה, חוכמת התכונה. ההנדסה והאסטרונומיה הוא לא יודע, הוא יודע הרבה מאוד תחומים אחרים, אבל הנדסה והאסטרונומיה הוא לא יודע. מה תאמר, באיש הטוען כי גרם השמש, זה אשר נראה, הוא כעיגול קטן, הוא גוף כדורי בגודל עוד הכדור 166 פעם ושלוש שמיניות פעם בגודל כדור הארץ. בשביל אותו שבו שיארנו, כשאמרת פי זה מכדור הארץ, אגיד לך גם מה גודל כדור הארץ. הוא כדור שהיקפו 24,000 מיל. ואי אפשר לפי זה להגיע לידיעה כמה מילים יש במידת גודלו של כדור השמש. עכשיו, תגיד זה מישהו שלא מכיר באסטרונומיה. הרי אין ספק שאותו חריף השכל המטיב לדעת מהחוכמות מה שזכרנו, לא ימצא בנפשו מקום שוב פעמים לאמת זאת הטענה, ויהיה כל זה אצלו דבר בלתי מושג. הוא יגיד, מה? מה? מאיפה הגעת למסקנה כזאת? תראה, זה כדור קטן נמצא שם, איך אתה אומר, זה יותר גדול מפה? לא יכול להיות. וראה השכלית שתתייצב אצלו בתחילת המחשבה, ושזאת טענה בטלה, הוא יגיד שזאת טענה בטלה, זה לא אמת. למה? איך יהיה אדם על זרת אחת מן הארץ, וידע שיעור גרמה והיקפה ומידת שטחה, ובלי שיקיפנה כיפו שטח פיסה מפיסות הארץ. אם אתה עומד על נקודה אחת ולא תזוז ממנה, אתה לא תוכל למדוד דברים אחרים. אתה צריך, כדי לדעת מה גודל השמש ולמדוד אותה בכדור הארץ, אתה צריך להקיף את כדור הארץ. אתה הקפת על כדור הארץ. ואיפה אתה יודע את הגודל של כדור הארץ? הוא אומר, כאילו, מאיפה לך השטות הזו שאתה חושב שאתה יודע גם גודל של משהו אחר? אתה לא יודע את זה בכלל הדברים האלה. זה צורת מחשבה שיש בה אמת, נכון? גם אנחנו, ואף אחד מאיתנו לא להקיף את כדור הארץ. להקיף את כדור הארץ ב-80 יום. זה נקרא...
מסביב לעולם.
מסביב לעולם, נכון. אז אוקיי, אז היה מי שיעשה איזה, אוקיי, אבל בכל זאת, איך אתה עושה? אז איך אנחנו יודעים? אז אנחנו ברזון לוויינים, אנחנו מדברים הרבה יותר מדויק עכשיו. באמת זה פלא, איך מיכל, מאיפה הם הגיעו למחשבה, איפה הגאווה שלהם לפני הלוויינים, לחשוב שהם יודעים מה היקף כדור הארץ. אבל הם עשו חישוב מצידה, הם אמרו, יש דרך להגיע לזה. אני לא למדתי את זה, איך הם, מה גרמנו לחשוב שהם יודעים דבר כזה, אבל זה מדהים.
אתה מחשב את ההיקף, מה עם הלילה?
כן, איך אתה מגדיר, נכון? בייחוד שזה לא כדור מדויק, נכון? זה אליפטי גם, נכון? זה בכלל קצת מתחיל להיות קשה, כאילו איפה אתה עודק היקף פה, זה נכון, זה יותר צר מאשר איזה... בקיצור, זה לא תנועה עגולה לגמרי, לא... בקיצור, זה מתוסבך העסק. נכון, זה מה שהופך את כל המפות שלנו לדעתי, זה... מדברים שמתסכלים אותי, כאילו, הפער שיש בין מלבן לבין ניגול, כאילו, אתה כל מיני מלבן, פה זה נהיה קטן, למה, איך הקדוש ברוך הוא לא המציא לנו, איך לא מצאנו איזה דרך נורמלית לראות מפה ולהבין את זה טוב, מה מתחבר עם מה ולאיפה, למה הכל נהיה לא ברור בכל החוג הקוטב הצפוני האלה וכל הדוד, די, אז אמרתי, אני רוצה משהו ברור. סליחה, זה קצת קושי שלי, הקדוש ברוך הוא ברא עולם עגול, זה הקושי שלי, למה ככה? עכשיו מישהו פה, יש פה מישהו מהאלה שמחזיקים בטענה שהכדור הארץ לא עגול ושטוח, יש פה מהאנשים האלה.
כן, ראיתי איזה פודקאסט כזה, יש ממש ראש בראש של הדבר הזה.
רגע, זה כאילו בעצם יושב על חוסר אמון בכל האסטרונאוטים, כאילו? זה בעצם ה... כאילו, יש אנשים שראו מה יש בחוץ, נכון?
חייבים להכחיש את ההסברה.
לא, זה חוסר
אמון
במדע.
לא, אני אגיד
גם אנשים חכמים,
לא רוצים.
הם מודדים...
למה שהזמן הזה לא ישמש ללימוד דברים מועילים? למה בזה את הזמן הזה? נכון? טוב, לא יודע. בקיצור, ואיך הגרם השמש בשמיים ואוכל ממנו מרחק עצום, אפילו ראיית הגרם באמת לא תיתכן לו, אלא להשיג ממנו קרניו בלבד, והגיע לכדי שימדדנו וידקדק מנתו בשלוש שמיניות. פעם הוא אמר, כן, שלוש שמיניות. נו באמת, אתה לא יכול להסתכל על זה בכלל, אתה חושב שאתה יכול למדוד את זה? זה הבל גדול. ולא אצלו ספק בהיות זאת התעננה. מבחינתו אומר, ברור לי שמדברים איתי שטויות. והוא אומר, אני בא ממכיוון מדעי, וברור לי שאומרים לי שטויות. זה החשיבה שלו. החשיבה שלו היא רציונלית. הוא בא מרציו, הוא לא מגיע מאיזה... ואם יתאמד בספרי הנדסה, וידע מה שצריך מן היחסים בצורות הכדוריות וזולתן, ואחר כן יעתק אל הספר המחובר, וזה אינם נדמה לו, זאת אומרת, ספר התכונה ידוע בשם ספר על מג'סטי, אז יתאמד אצלו, זה הדבר, יהפוך אצלו למאמר אמיתי שאין ספק בו, שכבר התקיימה עליו ראייה ברורה. כן. ולא יהיה אצלו הבדל בין שגודל השמש הוא זה השיעור, או שהשמש מצויה. מה זה בין זה שיש שמש לבין זה שזה הגודל של השמש? אתה תבין את זה, שניהם באותו שכל יובן לך. ויעתק שכלו לאמת, יעתק, יעבור שכלו לאמת, אם הוא שלם הדבר אשר יחיקו, הוא כבור. בסוף הוא יבין את זה. זה כאשר הנחנו כאיש אשר יצא לפניו זאת השאלה, מלומד בחוכמות אחרות, וטוב שכל וחריף הטבע, והשאלה ששאלנו עם שאלות הלימודיות, אשר הם מדריגות, שאלו בין אל האלויות. זה משהו שאפשר ללמוד אותו ויש בכוחו גם ללמוד אותו. קו החום היה עניין במי שאין לו חוכמה כלל, ולא ידמד בשום אופן מופני התלמדות, אלא הייתה כל משכל אמו לשכל אשתו, זה חריף הניסוח הזה, כן? מבינים את הביטוי? שאם תוצא לפניו שאלה משאלות האלויות, אשר גנוזות בדרשות, אין ספק שתהיה חוקה לנו כחוק שרה מן הארץ, ויסלוד צריך לא להבין דבר מעין כלל. לא צריך להבין בכלל. כן, הרב שילד כתב את זה פה בעדינות, כן? הכוונה שבין זמן הנקוד לזמן הניסויים, שתקופת הלימוד לא למד כלום. זה ודאי הפשט הפשוט, אבל אני חושב שזה יותר ציני מזה, איך שרם אמר את זה. כוונה יש אדם הזה, עסקו עם אנשים. הנה, בסדר. היא דאגה לו ככה, עכשיו הוא נמצא עם אשתו. זה, בחינת אנשים כפי שהכירו את זה פעם, כן? זה האדם. וכן ראוי שאני אפה האמונה בהן ונתיב לעיין בהן, ולא נמהר להרחיק דבר מהן, אלא בכל יד שיהיה דבר מהן רחוק בינינו, נתלמד בחוכמות, עד שנבין כוונתם בזה המאמר, ומספיק שכלנו להבנת הדבר הזה. לפי שם עליהם השלום, עם מה שהיה להם מן התשוקה ללימוד, וטוב המחשבה וההתלמדות וחברת האנשים הגדולים והרחקת העולם הזה וכל אשר בו, והם יחסים החסרון לנפשותם בערך לקודמיהם, והוא אומרם, ליבן של הראשונים כפתחו של העולם ושל האחרונים אפילו כמחת צדקית אינו. וכל שכן אנחנו, אשר אם יפסק המדע והחוכמה מאיתנו, כמו שיעדנו רע, תלה, לכן הנה יוסיף להפליט העם הזה אפלה ופלה, ועבדה חוכמת חכמה ובינת נבוניו תסתתר, ייחד כל אחד מאיתנו בארבעה דברים, חולשת השכל, חוזקת האהבה, והעצלות, בבקשת החוכמה, והזריזות, בבקשת העולם הזה. ארבעת שפתי הרעים. איך לא ינחס החסרון המשתנו בערך אליהם? אנחנו יודעים את החסרונות שיש להם. אני מודה שכל הדבר הזה גורם לי פשוט לקושי מאוד גדול, כי הרמב"ם אומר את זה לא דברי הלכה, דברי אגדה, לכן זה קשה לי מה שמעתי לכם במורה נבוכים, שהוא לא מקבל דעה של אחד מהתנאים במדרש של הפסיקתא, אז למה הוא לא אומר את זה על עצמו שם? למה הוא לא אומר שזה חידה יותר קשה? ו... אני לא יודע, משהו לא ברור לי בזה. אז בשיעורים זמן חורף, בדודאי, אז מישהו אמר, אולי הרמב"ם לא מתכוון שהוא לא מסכים. אולי. אבל אצל ראשונים אחרים אפשר לראות שהם לא הסכימו, ויש גם שיטה כזאת שלא מחויבים בהגדה לחז"ל. אז אם אתה לא מחויב, זאת אומרת שהבנת, נכון? מתי אני לא מסכים איתך? כשהבנתי אותך, לא הסכמתי אותך. אם מותר לחלוק בהגדה על חז"ל, זה אומר שאתה הבנת אותה, ולא הסכמת, אז אם הבנת איך זה. הרמב"ם מתאר שם משהו לא יכול לקבל את הדעה, זה משהו... פה הוא אומר, אם יש משהו שהוא נראה לך אז רחוק, אז תגיד שזה יותר עומק. משהו לא... אצלי, יש לי פה יחידה לא פתורה, אני משתף אתכם. אני מצטער שבמסגרת הזאת אנחנו גם... אבל אני... שיעורי אני מרשה לעצמי, לא להיות... רק לסגור קצוות ו... לא ששיעור אלף אני דבר רק לסגור קצוות, אבל אני... פה מרגיש בנוח לפתוח את מה שגם מבחינתי פתוח לגמרי. לפי שידעו עליהם השלום זה העניין, וידעו שכל דבריהם ברורים, אין בהם שיגים, זרזו עליהם, והזהירו מן הזלזול בהם. ואמרו כל המלאיג על דברי חכמים, נידון בצורה רותחת. ואין צורה רותחת גדולה מן השכלות. שרי סייאת ולהליג. לא אומר, תודה, מה זה צורה? שכלות זה צורה. אני חושב לאור גם דבריו, כן? כי כל שולחנות מלאו כצורה בלי מקום. זה דברי מתים, וכן? מה הקיצור? ברור שאתה לעבירות זה לטומאה. איך מגיעים לעבירות זה טומאה? טיפשות. תראה גם הקשר בין טיפשות לבין עבירה. בשיטת הרמב״ם זה פשיטה שזה קשור אחד השני. פשיטה. אבל כן, לא תמצא לעולם מואס בדבריהם, אלא איש מבקש את אהבה. נותן יתרון למורגשות. מאותם שלא יעיר להם ליבם בדבר, שלא יעיר ליבם בדבר מן המאורים הבהירים. לפי שידעו במיטת דבריהם, בילו בהם ימיהם, בציבו לשקוד עליהם בעיתות הלילה ובקצות היום, ושמו בתכלית, כמו שינה, ואמרו, אין הקדוש ברוך הוא בנמור חוץ בארבע אמות של ההלכה. והתבונן בזה הדיבור, תתן בו בפשוטו, כפשוטו, תתן בו תכלית הריחוק מן האמת, כאילו ארבע של ההלכה בלבד אין התכלית, שאנחנו רואים בידיעות מושלכות. בזמן השם ועבר, מי שאחריו, שלא הייתה שם הלכה, נמצא שלא היה להשם בעולם כלום. וככה זה נראה. ונתן בזה הדיבור, אם פנימי, תראה בנו חוכמת דבר פלא, ותמצאו כל דבר גדול מן המושכלות, ואני אבערהו לך, כדי שזה משל לשם משל לך, לכן בונן בו קרוי. בוא נסביך מה זה אומר, הממרה הזאת, של אין כל כך חוץ מהממרה של הלכה, שאתה חושב, זה כוונה שרק הלכה חשובה, שאתה לא חשוב, זה לא ככה, בוא אני אראה לך את הביאור הזה, ומזה תקיש שלא עוד ביאורים ודברים של חז"ל. טוב, נעצור בזה, יישר כוח.